ואידם רבותיי אשר זה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי שיחיו על פי תורתו של מרן הרב משה שפירא זצ"ל ולעילוי נשמת מרת אסתר בת רב שמואל ולזכות שרה בת רבקה ורבי יוסף בן משה חיים על הפסוק ואתה מצרה בקריית ארבע רבינו בחיי כותב הודיענו הכתוב ולימד על זכותה הגדול כי מיתתה וקבורתה יהיו במקום אשר שם עתיד להיות בית אלוקים ושם שער השמיים. ובהמשך דבריו הוא כותב, ייתכן לומר עוד בשם קריית ארבע היא חברון. היא נקראת חברון על שם שכל הקבור שם נפשו מתחברת למעלה בעיר אלוקים עם ארבע מחנות שכינה ולא לחינם חמדו אבות עולם אלא שמשם זוכות הנשמות להתחבר לשורשן שהוא כיסא הכבוד וזהו קריית ארבע היא חברון. עד כאן מדברי רבנו בחיי. שורשן של הנשמות הוא מכיסא הכבוד. הנשמות נלקחו ונחצבו מתחת כיסא הכבוד, והן אלו אשר תפקידן פה בעולם שלנו לקיים את כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. הכבוד הזה מתגלה על ידי הנשמות. מדובר כאן על נשמות בני אדם שהם היחידים שיכולים לכבד כי הכבוד יכול להגיע רק מבני אדם מבני שבידם גם לבזות. כבוד המגיע ממי שחייב שאין לו בחירה והוא מכבד בטבע אינו נקרא כבוד. הנשמות הן חצובות מתחת כיסא הכבוד משום שרק על ידי הנשמות בעלות הבחירה מתגלה כבודו. כאן כתוב שהנשמות חוזות לשורשן ומתחברות חזרה לכיסא הכבוד משם היינו מחברון ממערת המכפלה. זוכות הנשמות להתחבר לשורשן שהוא כיסא הכבוד. בספר מגלה עמוקות לאחד מגדולי הקדמונים כתוב שהתפילות עולות ומתקבלות דרך מערת המכפלה. הפתח הראשון שהנשמה הולכת בשעת יציאת נשמה מן הגוף דרך מערת המכפלה הוא כותב בפרשת ואת חנן ששם נקברו אבות ואמהות אדם וחווה בקריית ארבע שהם ארבע הזוגות וכן כל התפילות שלנו כשהם עולים למעלה עולים דרך מערת המכפלה. לכאורה הדברים תמוהים גם על החיבור לכיסא הכבוד וגם על מקום עליית התפילות. הלא התפילות עולות דרך בית המקדש, כך מפורש באריכות בתפילת שלמה המלך בית חנוכת הבית שבנה שלמה. בימות שלמה לפני מזבח השם נגד כל קהל ישראל ויפרוץ כפה בשמיים ויאמר השם אלוקי ישראל אין כמוך אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת וכולי אשר שמרת לעבדך דוד אבי את אשר דיברת לו. הוא מבקש ופנית על תפילת עבדך ועל תחינתו לשמוע על הרינה ועל התפילה אשר עבדך מתפלל לפניך היום להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה לילה ויום אל המקום אשר אמרת יהי שמי יש מי שם לשמוע אל התפילה אשר יתפלל עבדך למקום הזה ושמעת על תחינת עבדך ועמך ישראל אשר יתפלו על המקום הזה ואתה תשמע על מקום שבטך על השמיים ושמעת וסלחת וינגף עמך ישראל לפני האויב אשר יחדו לך ושבו אליך ועודו את שמך ויתפלו ויתחננו אליך בבית הזה. ועוד מעריך שם שלמה המלך בכל עיני התפילה בבית המקדש. אלו דברים מפורשים. איך יתכן לומר שיש מקום אחר חוץ מבית המקדש הנקרא ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים? וכן מדברי רבינו בחיי אומר שהנשמות מתחברות לכיסא הכבוד דרך מערת המכפלה אינו דרך אבות. הרי גם על זה נאמר פסוק מפורש בירמיהו כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו בית המקדש הוא הנקרא כיסא הכבוד. לא שמענו שמרת המכפלה היא המקום שדרכו עולים לכיסא הכבוד ודרך שם מתחברים. ולרבנו בחיי כותב שזה פירוש המילה חברון. דרך שם מתחברים לכיסא הכבוד והמגלה המוקות כותב שדרך שם עולות התפילות. אלו הם דברי תמה נגד המשמעות הברורה בכל הכתובים. הדבר קשה מאוד וצריך לבאר את העניין. ביור הדבר. מצאנו מסכת ברכות בתחילת תפילת השחר שיש מנדי אמר תפילות אבות תקנום. בשמנדה אמר תפילות כנגד תמידים תקנו. הרמב״ם פוסק את שניהם. בפרק א' מלכות תפילה הלכה ה' מלכים ת' א'. היינו, שיש גם את הבחינה של תפילה של אבות תקנו, וגם את הבחינה של תפילות כנגד תמידים תקנו, כפי שנקראת התפילה עבודה עבודה שבלב. הרמב״ם מצוות עשה ה' מונה זאת כמצוות עשה להתפלל בכל יום מביא מהספרי ואמרו עבדו בתורתו ועבדו במקדשו, כלומר ללכת שם להתפלל בו ונגדו כמו שביאר שלמה עליו השלום. היינו ועבדהו במקדשו, היינו דבר כאן על עבודת המקדש על עבודת התפילה שצריכה להיות דרך המקדש כמו שהתפלל שלמה. כל תפילה שכל אדם מתפלל היא עבודה ועבודה זו שייכת לבית המקדש, כי בתפילה צריך להתכוון דרך בית המקדש. כלשון המשנה בברכות, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. נמצא אם כן, שיש לנו שתי מיני תפילות. הבחינה האחת זו התפילה שתקנו האבות. והיא באמת עולה דרך מקומם של האבות, שהוא במערת המכפלה. והבחינה השנייה של התפילה היא תפילת כנגד תמידים תקנו. עבדהו במקדשו. התפילה הזאת נקראת עבודה והיא עולה דרך בית המקדש. באופן ששני הדברים אמת. יש תפילה שעולה דרך מערת המכפלה ויש תפילה שעולה דרך בית המקדש. אשר עליו נאמר כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. וכפי שתפלל שלמה המלך תפילה מיוחדת שהתפילות תתקבלנה. וכאשר התפילה עולה דרך בית המקדש היא מתקבלת. בזה מתיישב עניין התפילה. עניינו של כיסא הכבוד אף הוא מתפאר בזה שבורא עולם נקרא אבינו ונקרא מלכנו. בורא עולם נקרא אבינו ונקרא מלכנו, ואנחנו חייבים בכבוד שניהם. אנחנו חייבים בכבוד אב שהוא עניין חמור. הוא קש כבוד אב ואם לכבוד המקום. כביכול בורא עולם ציווה על כבודם כאם שהוא ציווה על כבוד עצמו. ואנחנו מוצאים שחומר המיטה באיסור שמקלל אבי ואמו חלילה, הוא כחומר המיטה של מגדף. כלשון הרמב״ם ברכות ממרים, דרך שציווה על כבוד שמו הגדול ומרו, כך ציווה על כבודם ומוראם. להראותנו חומר העניין אחרי איך הדברים מגיעים. בו אנחנו חייבים מכבוד המלך, אלו שני חובות של כבוד, וגם שני גדרי כבוד, כך שישנם שתי בחינות, כבוד כלפי בורא עולם. מעתה, אלו שני גדרי כבוד כלפי מעלה, אלא אחד מגיעים דרך האבות, ואלא אחד דרך בית המקדש אשר הוא מקום העבודה. והוא מקום גם של תפילה וגם של הקרבת הקורבנות. בית המקדש הוא מקום כבוד של מלכנו, ואת המלך עובדים. אלו הם שתי הבחינות. כאן בדברי רבנו בחיי למדנו דברים הנראים חידוש גדול. שמו את מערת המכפלה כבית המקדש. נשמותיהם של בני ישראל לאחר ריחות ימיהם עולות ומתחבות לכיסא הכבוד דרך מערת המכפלה. ומקום כיסא הכבוד זה בית המקדש, שני דברים אמת. ואלו הם אף שתי בחינות התפילה. אחת, בחינת התפילה של אבות תקנום, והיא פנייה לבורא עולם כאבינו. והבחינה השנייה, פנייה לבורא עולם כמלכנו. זאת בחינה של עבודה. זה דבר ששייך לבית המקדש. נבהר את העניין. כתוב בעבודה זרה, רפי עמוד א', הלא היא כתובה על ספר הישר. מהי ספר הישר? אמר רבי ברמה רבי יוחנן, זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקרו ישרים. שנאמר תמות נפשי מות ישרים. אבות נקרו ישרים. לכן הספר של אבות נקרא ספר הישר. ספר של אותם בני אדם שנקרו ישרים, האבות. ידוע לשון הפסוק בקהלת, האלוקים עשה את אדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. האלוקים עשה את אדם ישר, הפירוש ישר הוא שאדם נברא מלכתחילה כדי שיעשה את רצון של רצונו של בורא עולם. וזה צריך להיות דבר פשוט. באופן טבעי זה נקרא ישר. אדם ביסודו הוא אדם ישר. הבחירה העיקרית היא תמיד בדרך הישר. ואבות נקראו ישרים. והנה בעניין התפילה יש קצת קושי. איזה מקום יש לתפילה? אני מתכוון לתפילה של רחמים. לעמוד ולבקש מבורא עולם. הלוא אנחנו עומדים לפני בורא עולם, הוא יודע טוב יותר מאיתנו מה חסר לנו, מה אנחנו צריכים. הוא יודע מה טוב לנו. אם כן, מה אנחנו באים לעשות כשאנחנו מבקשים שהוא ירחם עלינו? שייתן לנו, יעזור לנו במשהו. מה פשר הבקשה? מה הכוונה בזה? אם אנחנו רוצים שהוא ישנה את רצונו, איזה מקום יש לתפילה? ואם נתבונן, הרי שזה נראה שלא כהוגן, יש בזה קצת חוצפה. שנעמוד ונבקש כביכול שברא עולם ישנה את רצונו, ישנה את דעתו ויעשה אחרת. המערל, מנתיב העבודה, אף הוא מזכיר קושיה זו ומובהר בזה. בכן נמצאת קושיה זו בספר העיקרים מעריך בזה. זה קושי שצריך ביאור. יש בדבר שני מהלכים. נבהר את המהלך הפשוט יותר דרך המושג מערת המכפלה. מערת המכפלה זה המקום שבו נמצאים רק אבות ואימהות. זה מקום שמיוחד להם. אדם הראשון הוא אב לכולם, לכן הוא נמצא שם. פירוש המושג מכפלה עניינו פעמיים אותו דבר. אבות הם אנשים אשר חייהם בעולם הזה וחייהם בעולם הבא היו דבר ועוד פעם אותו דבר. הם חיו את חייהם בעולם הזה כחיי העולם הבא. מכוונים לשמיים וממילא, כפי שכתוב באור החיים ונפש החיים, ששכר מצווה מצווה היינו ששכר הוא המצווה בעצמה, או פירוש הדבר, שאותה מצווה שביום לעשותם, זאת המצווה, זאת העבודה, ומחר לקבל שכרם, היא עצמה נהיית השכר. המצווה עצמה הופכת להיות הדבר הנעים, והיא נושאת בתוכה את כל הנעימות, ואת כל השכר, את כל הטוב, הכל תמון במצווה עצמה. ומכיוון שכך, אותם אבות שחיו את כל חייהם, כאן בעולם הזה, באופן שכולם היו חיי שמיים, חיי העולם הבא, בעולם הבא מתברר להם שכל החיים האלה נעשים העולם הבא שלהם. כל מי שחי כך נמצא במערת המכפלה. אבות שנקראים ישרים, רק הם נמצאים שם. והנה יש הנחת יסוד ידועה, כפי שפותח המסילת ישרים, האדם לא נברא להתענג על השם וליהנות לזיו שכינתו. בורא עולם ברא את האדם כדי להיטיב איתו, ואדם נברא כדי שיהיה לו טוב. טוב בשיעורים של מעלה, כביכול טוב עד כמה שיכול להכיל. לשם כך הוא נברא. אם זה לא קורה, הסיבה לכך היא אך ורק מפני שאדם עיוות, קלקל ושינה. לא ייתכן להשפיע עליו טוב ולהיטיב עמו, היינו כשאדם נטע וסטה מהכוונה שהייתה בבריאתו. והוא לא נראה כפי אותה הכוונה שהייתה בעיקר בריאתו. בצורה כזאת, הוא מפסיד את אותו מכוון שהיה בבריאתו. כך היא לשון הרמב״ם, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבר רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעבדו לדעת השם והלך ישר כמו שעשהו אלוקים ופרק מעל צברו לחשבנות הרבים אשר ביקשו בני אדם הרי זה נתקדש קודש קדשים ובהמשך כתובה גם ההבטחה שבורי העולם יספיק לו את כל צרכיו הוא יקבל את כל מה שהוא צריך משום שהוא ישר כמו שעשהו אלוקים ומשהו ישר נברא כדי שיהיה לו טוב שם כך הוא נברא עצם בריאתו ולהיטיב איתו הטבה מלאה זה הטוב אבות שנקראו ישרים השאירו לנו את התפילה שלהם הנקרא תפילת ישרים בחינו לשון הפסוק במשלי זבח רשעים תואבת השם ותפילת ישרים רצונו על תפילת מי שהרשיע וסתה ועזב את דרך הישר שלה הוא נברא נאמר זבח רשעים תואבה לשון זו מצינו שנאמרה בספר משלי בפסוק מסיר אוזנו משמוע תורתו תורה גם תפילתו תואבה תואבה פירושה שכאשר אדם ישר ורואה דבר תואבה הוא נתקף בבחילה. זה דבר שהוא מתואב. יש כאן משהו מעוות בצורה נוראה. איך אדם יכול להעיז פניו ולרצות שבורא עולם ישמע את מה שהוא מדבר אליו? בשעה שהוא לא שומע את מה שבורא עולם מדבר אליו. מסיר אוזנו משמוע תורה פירוש הוא מסיר אוזנו משמוע מה שבורא עולם מדבר אליו. כשהוא מסיר אוזנו מלשמוע את זה, כמובן איך הוא יכול להעיז ולבקש שבורא עולם ישמע את מה שאתה דובר אליו? אכן תפילת ישרים רצונו, עניינה של תפילת ישרים במובן שלנו, כי הנה אנחנו חייבים לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב. אדם צריך לשאוף לאותו יושר של האבות שנקראו ישרים. השאיפה הזאת היא התפילה. זאת נקראת תפילת ישרים. אדם לא מבקש בורא עולם שישנה את הרצון, שכאשר אדם עומד בפני בורא העולם עם תפילת ישרים, פירוש הדבר שהוא מתפלל ביושר. כך הוא מתפלל, יודע אני שעיוותתי את דרכי, ואני רוצה שתעזור לי ליישר את עצמי. ומעלה אותו דבר שאני מבקש, יינתן לי. כי אני נבראתי כדי לקבל את מה שאני צריך. נבראתי כדי שיהיה לי טוב. תפילה מעין תפילת האבות, המכוון בה לאותה תפילה שאבות תקנו. זו תפילה שבא ביושר כפי שאלוקים עשה את האדם ישר. זו תפילה שאין בה שום חשבונות רבים, אלא תפילה ביושר מעומק הלב. אדם מתפלל לפני הבורא, בראתי אותי ואני רוצה להיות ישר, כדי שתשפיע עליי את כל מה שמשפיעים על האדם, שנראה כמו שעשהו אלוקים. הולך ישר כמו שעשהו אלוקים. התפילה של האבות היא התפילה ביושר בעצם. אבות נקראים ישרים. התפילה שלהם היא תפילת ישרים, שהוא בעצם רצונו. ותפילת ישרים רצונו. ואדם יכול להתפלל אותה בכל מצב שהוא, נמצא הזה המכוון בתפילת אבות תקנו. אבות תקנו עבורנו את התפילות. היינו אבות תקנו עבורנו את האפשרות להתפלל בתפילה שלהם. אבל צריך כאן להיות רצון של יושר. רצון ישר ואמיתי. זאת נקראת תפילת ישרים. וזאת תפילת האבות. התפילה הזאת מתקבלת מני שהיא לא מבקשת שום שינוי. היא לא מבקשת שום דבר חדש. היא מבקשת דבר שנמצא בשורש הבריאה בעצמה. בעצם כשאדם מתפלל ומבקש את מה שהוא צריך, היה לקבל גם בלי תפילה. הוא נברא לכך. התפילה האחרת שהיא כנגד תמידים תקנום, זו תפילה של עבודה. עבודה זה דבר שעבד עושה לאדון. עבדים עושים למלך. עניינה של התפילה שנה היא מלכות. כפי שידוע, דוד המלך אומר בתהילים ואני תפילה. דוד המלך הוא האדם שהידו נתגלתה מידת המלכות בעולם, והוא אומר לעצמו אני תפילה. עניין התפילה הזה שונה, זו תפילה אחרת. עניינה של התפילה הוא ההנהגה של מלכות, כי הלא זה עניינו של מלך, הוא צריך להקשיב לכל צורכי העם, לכל צורכי כל פרט ופרט. כל אחד ואחד יכול לבוא על המלך ולבקש ממנו. המלך הוא מלכו של עולם, והעם בא אל המלך. המלך מחובר לעם והעם מחובר למלך, והנהגת המלכות מחייבת שאם אדם מבקש דבר, כלום חסר בבית המלך? בבית המלך לא חסר דבר. אם אדם הזה מבקש נכון וכראוי, יש בדבר כבוד מלכות. כשהמלך נותן לו, הוא מלא את אותה בקשה שהוא מבקש. לכן אנחנו מוצאים בתפילה הזאת שיש גם פעמים שבני אדם מתפעלים עבור אחרים, כפי שאמר לאישה לשונמית, היש לדבר לך על המלך או על שר הצבא. הוא אמר לה שאם יש לדבר על המלך, הוא יכול להעביר את הדבר הזה לבקש עבורה. אפשר לעשות כך, זה מסדרי המלכות. לא כל אחד חייב בעצמו לבוא על המלך. המלך דואג לכל המדינה, והוא במשפט יעמיד ארץ, וכל הארץ כולה מתנהלת על פיו. יש מקום לבקש ויש גם מקום להתלונן. זה עניינה של מלכות. כך התפילה יכולה להתקיים מכוח שני הדברים האלה. התפילה אחת של אבות תקנום, זאת תפילה שמעיקרה תפילת ישרים, תפילה שבאה מתוך יושר. התפילה הזו אינה מבקשת דברים חדשים. תפילת ישרים מבקשת רק את מה שמגיע למישהו במצב של אלוקים עשה את האדם ישר, ומישהו כזה, אז הדברים מגיעים לו. זאת התפילה שאנחנו קוראים תפילת אבות תקנום, אבות שיקנו ישרים. זאת תפילת ישרים, וזה מה שהיא מבקשת. והתפילה הזאת, תפילת אבות, עולה דרך מערת המכפלה, ושם נמצא אותו כיסא הכבוד, שהוא כבוד אבינו ולא כבוד מלכנו. כבוד אבינו זאת בחינה אחרת של כבוד. התפילה השנייה היא תפילה שהיא בחינת מלכות. התפילה שהיא בחינת עבודה, איזה עבודה שהיא בלב, והיא אומרת זאת תפילה. התפילה שהיא עבדהו במקדשו, שעליה נאמר, ותפעלו אליך דרך הבית הזה. הבית שהוא בית תפילה, כדכתיב, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. דרך שם התפילות עולות, שם הן מתקבלות, ושם נמצא כיסא הכבוד, כבוד מלכות נמצא שם. כבוד מלכות נמצא שם. שתי בחינות של תפילה, שתי בחינות יש מה שנקרא כיסא הכבוד, אלו שני מיני כבוד וגם שני מיני תפילה. נבר עכשיו בעניין הכבוד השייך למה שנקרא כיבוד אב ואם, אשר נאמר בסרט הדברות, כבד את אביך ואת אמך. דברה זו כתובה בלוח הראשון, שבו כתובות חמשת הדברות הראשונות, אשר כפי שידוע הן דברות שנוגעות בין אדם למקום. חמשת הדברות האחרונות, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תנה ברעך, אית שקר, לא תחמוד, הן בין אדם לחברו, אבל כבד אביך ואת אמך עדיין שייך ללוח של בין אדם למקום, וזה מכוח שרוקש כבודם לכבוד המקום. גדר הכבוד של אב ואם הוא אפילו כשהם אינם אנשים ראויים לכבוד, הם לא חייבים להיות תמידי חכמים, כפי שנפסק להלכה ברמב״ם שולחן ערוך. גם כשהורים הם בעלי עבירה, רשעים ועבריינים, חייבים בכבודם ובמוראם. זה לא מותנה בשום דבר. כבוד אינו בדווקא משום מעלתם, אלא משום שם המקור שמשם הגעתי. כלשון הפסוק בישעיהו, הביטו על צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם. האדם חייב לבטל את עצמו אל מישהו מקור הווייתו, וזאת הסיבה שהוקש כבודם לכבוד המקום, משום שבורא עולם הוא בורא הכל, והוא מקור כל ההוויה כולה, ואנחנו חייבים לבטל את עצמנו אליו, כי הוא מקור הווייתנו. הכי שהוקש כבודם לכבוד המקום, הוא שאדם חייב לבטל את עצמו להוריו, משום שהם המקום שמשם הוא בא. זהו הצור שמשם חוצבת, וזוהי המקבת בור שמשם מוכרת, משם הגעת. ברש"י בשיר השירים דלת ה' כתוב שחמשת הדברות שבין אדם למקום וחמשת הדברות שבין אדם לחברו מקבילים זה לזה לגמרי. מה שאתה חייב כלפי הבורא, אתה חייב גם כלפי צלם אלוקים. היינו, לא תרצח כנגד אנוכי. מי שכופר באנוכי הוא שולל חליל, הוא כופר בעצם מציאותו יתברך. כנגדו, מי שכופר במציאותו של צלם אלוקים, היינו פשוט מסלק אותה מהמציאות, זה איסור שלא תרצח. אל תפגע חלילה במציאותו של צלם אלוקים. הדברה השנייה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מקבילה ללא תנף. אל תשים חלילה את עצמך במקום שהוא בלעדי לאותו אדם. העבודה היא הדבר שבה אנחנו מתחברים כביכול לאלוקים. מי שעובד חלילה לזולתו, זה מקביל לגמרי לניאוף. לא תגנוב, אל תיקח דבר ששייך למישהו אחר. אל תיקח דבר שייך לצלם אלוקים, והוא מקביל ללא תיסה. אל תפגע בדבר ששייך לאלוקים. לא תיסה את שם השם הלוקח על השם. זה דבר ששייך לו, שמו. אם אתה מחלל את שמו, אתה לוקח דבר ששייך לו, מחלה אותו. מפזבז ומשחית אותו. זוכר את יום השבת לקדשו? ידוע לשון שכתוב בדברי חז"ל בזוהר שבת סעדות העיקרי. כשאדם שומר שבת, הוא מעיד שבורא עולם, הוא בורא עולם, וכל מעשה בראשית הם שלו. וכנגדו בבין אדם לחברו, לא טענה ברעך יתשקר. כל מי שחלילה מעיד עדות לא נכונה על צלם אלוקים, הדבר הזה מקביל למי שמעיד עדות שקר כביכול על בורא עולם. מי שלא שומר שבת מעיד עדות שקר, מאחר שהשבת היא העדות שבורא עולם בראת העולם. בדברה לא שלא תחמוד, צריך קצת יותר לברך עם מקבילה, לכבד את אביך ואת אמך. פירוש מתבאר מדברי המהר"ל. אדם צריך לדעת בוודאות גמורה שאין לו ולעולם לא יהיה לו, אלא רק את מה שניתן או נקצב לו בהיברו. כל מי שחושב ומעלה בדעתו שיכול לשלוח יד ולקחת כל דבר שבעולם, שעולם פתוח והכל אפשרי, וכל אחד יכול לקחת כל מה שהוא רוצה, הוא בעצם פוגע בכבוד אביו ואמו. הוא שם עצמו כמי שאין לו מקור מסוים להווייתו. כי מי שיש לו מקור מסוים להווייתו, הרי שמה שאין במקור לעולם לא יהיה לו. יש לו רק את מה שנמצא באותו מקור שמשם הוא בא. כל מי שחומד דבר שאינו שלו, והרי ביסוד החמדה הזאת מונח שכל דבר הוא אפשרי והוא בר השגה, אם הוא יחמוד ויפציר וזה יגיע אליו, זאת מחשבתו של חמדן. והמחשבה הזאת כשלעצמה פוגעת בכבוד בכיבוד אביהם. סוג הכבוד שאדם חייב בכבוד הוריו, הוא משום שזה צור חוצבת. זה מקבת בור נוקבת. זה המקום שמנו מקור הווייתך. כלפי המקור אתה צריך להתבטל. משם קיומך זה דבר שמחייב כבוד. כבוד מלך זה סוג אחר לגמרי של כבוד. כבוד מלך זה כבוד מחמת מעלתו. זה כבוד שהמלך הזה במעלתו הוא זה שינהיג ויכוון אותי. ויעזור לי להגיע לתכלית הנכונה לקיום הנכון. זהו כבוד שחייבים לנהוג במלך. וכך לשון הרמב״ם, מלכים ב' א', כבוד גדול נוהגים במלך ומשימים לו אימה ויראה בלב כל אדם, שנאמר שום תשים שתהמתו עליך. ההרגשה צריכה להיות שיש כאן איזושהי רוממות, מציאות שהיא ראויה לכבוד. וכך אלו שני ענייני כבוד. ונמצאנו בכמה מקומות דברי חז"ל שאפשר לבקש כבן המתחתה לפני אביו. הבקשה הזאת היא כבן אל אביו, ומאידך מצד סדרי המלכות, עניינה של המלכות שהיא מחייבת אפשרות לבקש. ואם הדבר הזה הוא במשפט, אז מלך במשפט יעמיד ארץ. היינו, אם הדבר הזה מתאים והוא לא נוגד את החוק ואין סיבה שלא להיענות, אז המלך נענה אליו. אלא אם יש סיבה שלא להיענות, ואז הוא לא נענה. אלו הם סדרי המלכות, אבל אפשרות לבקש שייכת בעצם לסדרי המלכות. כך שאפשרות להתפלל היא בתרתי. יש אפשרות להתפלל שהיא מכוונת כנגד תפילת אבות תקנו כבן על אביו, ואילו תפילה שהיא כנגד תמידים תקנו, זאת התפילה שמכוונת למה שנקרא עבודה. עבד כלפי מלך, עבד כלפי אדון. מערת המכפלה זה המקום שדרכו אנחנו מתחברים לאבות, וכל מה שתקנו לנו האבות נמצא במערת המכפלה. זה מקומם של האבות. מערת המכפלה מחברת אותנו לכיסא הכבוד של אבינו. מערת המכפלה שנאמר בה היא חברון, היא המחברת אותנו לשמיעת התפילה של תפילת אבות תקנום. התפילות האלו שאבות תקנום הן תפילות שאף פעם לא מבקשים בהם דבר שהוא שונה. לא מבקשים פה שום שינוי. מבקשים את מה שנמצא בעיקר טבעם של דברים. זה נקרא תפילת ישרים. אלוקים עשה את אדם ישר, וכשאדם הוא ישר, מגיע לו הכל. התפילה השנייה היא כנגד תמיד. ומאירי על מסכת תמיד כתוב שהוא דבר שהוא קצת חידוש. כתוב במשנה ששחיטת תמיד של שחר, שזמני כאשר השמש נמצאת במזרח, היא על קרן צפונית מערבית. צריך להסיט אותו מעט למערב. והוא תמיד של בין הארבעים היה נשחט כנגד קרן צפונית מזרחית. והטעם אמר רב חיסדא ואמר קרא שניים ליום כנגד היום. כותב ככה מאירי ופרשו בגמרא הטעם כדי שתהיה שחיטה בכל פעם לנוכח השמש. שנאמר שניים ליום כנגד היום. כלומר, הוראה שאנחנו משפילים עניינו ומכניעים אותו ובלתים את יחסים לו, מייחסים לו שום ממשלה עד כאן בדברי המאירי. היינו כשמקריבים את התמיד נגד השמש, הכוונה היא שאנחנו מתכוונים להסיר עצמנו מהשליטה של השמש ולסמוך על התמיד. נגד השליטה של השמש, הוראה שאנחנו משפילים עניינו ומכניעים אותו ובלתי מייחסים לו שום ממשלה. כך אנחנו צריכים להראות איך אנחנו מתייחסים לשמש. כל העולם כולו תחת השמש. כשאנחנו מקריבים תמידים, אנחנו מוצאים עצמנו מתחת השמש. זו תפילה שהיא נגד משהו. אנחנו מעבירים כביכול על המלך את השליטה. לוקחים אותה ממישהו עוד אחד ומעבירים אותה על המלך. זו תפילה של מחות כנגד תמידים תקנו. למדנו, זה החידוש שמגלה לנו בנו בחיי. הצדקת הזאת מתה בארץ ישראל וכולי. הוא בא ולימד על זכותה הגדול כי מיתתה וקבורתה היו במקום אשר שם עתיד להיות בית אלוקים ושם שער השמיים, כותב רבנו בחיי. במערת המכפלה שם שער השמיים. שם מגיעים לכיסא הכבוד. ושם, כמו שמוסיף מגלי המכות, מתקבלות התפילות. שני הדברים אמת. יש שני שערים. השער האחד נמצא בבית המקדש. אולם כאן נמצא השער שאותו פתחו אבות. שער התפילה מיוחד לתפילות אבות תקנו. תפילת ישרים רצונו. זה עניין אחד של כבוד. יש עוד גדר כבוד של כבוד מלכות. כבוד מלכות הוא משום מעלתו, משום גדולתו וחשיבותו של המלך. לכן הוא רואה לכבוד. לכן כיבוד אב זה לא בא משום כך. כיבוד אב והם לא מגיע משום חשיבותם וגדולתם, אבל אדם צריך לבטל את עצמו כלפיהם. הם המקור, הם הצור חוצבת, הם המקבת בורנו קרת. כאשר אנחנו קוראים ולומדים את הסוגיות של האבות, בספר בראשית הנקרא ספר הישר, אנחנו צריכים תמיד לחדש את הבקשה של מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אשר נקראו ישרים. משהו מזה אנחנו צריכים לחדש בכל שנה ושנה, ואז נזכה לתפילת ישרים רצונו. יפה מאוד, הדברים היו נפלאים, ברוך השם. שלום, שלום, אהובה ידידיי מרבה.